ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום יומא דף חף דלת. השיעור מפוסס הדף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. אנחנו מתחילים היום 8 שורות מראש העמוד. אנחנו גם ממשיכים בעניין תרומת הדשן. בשוליים, תחת הכותרת נושא, כתבנו שיעור של תרומת הדשן. אנחנו הזכרנו מה זה תרומת הדשן בשיעורים שקדמו לזה, ואין צורך לחזור על זה. אבל מה? תרומת הדשן, בואו נגיד, הוא כמות קטנה של אפר שהכהן מסלק, לוקח מתוך המערכה לפני סילוק כל שאר האפר משם. באי רבי אבן, תרומת הדשן בכמה? מתרומת מעשר, יפינה לה, האם זה אמור להיות תקדים, וזה יהיה אחד ממאה אחוז אחד, כמו בתרומת מעשר, שהלוי מפריש ממעשר ראשון, זה בעצם אחוז אחד מכל התבועה, וכאן זה יהיה אחוז אחד מכל דשן המערכה. האם משם ילפינן לומדים את השיעור לתרומת הדשן, או מתרומת מדיין ילפינן לה, מה שמוזכר בתורה, מלחמת מדיין והשלל שלקחו משם והפרישו משם מהשלל אחד מחמש מאות. אז אולי זה השיעור של תרומת הדשן שלוקחים מהמערכה, מהאפר שהצטבר על המזבח. תשמע, עכשיו הגמרא תביא ראיה או מקור שבעצם לא לומדים לא מזה ולא מזה. דתני רב חיה, נאמר כאן והרים, זה נאמר בתרומת הדשן, ונאמר להלן בעניין קומץ של מנחה, של קורבן מנחה, כתוב והרים. מה להלן בקומצו? קומץ, ולא קומצו, קומץ יד. אף כאן, גם פה, בתרומת הדשן, בקומצו. כמות שהוא בערך בקומצו. הוא מוציא את את תרומת הדשן בכלי, אבל זה בערך הכמות, זה לא אחוז ולא אחד מחמש מאות. אמר רב, ארבע עבודות, כלומר עבודת בית המקדש, זר, מי שלא כהן, חייב עליהן מיטה, כלומר מיטה בידי שמיים. רש"י מוסיף פה ארבע עבודות, אף על פי שכולן מוזר עליהן זר, אין חיוב מיטה אלא בארבע האלו כמפרש וזיל. אוקיי, אז חוזרים לגמרא, מה הם? זריקה, זריקת הדם, והקטרה, וניסוך המים, זה בחג הסוכות, וניסוך היין, שזה מתבצע כל יום. ולוי, הוא אמר, בנוסף למה שרב רשם ארבע, ולוי מאף תרומת הדשן. גם זה אם זר יבצעו, הוא יהיה חייב מיטה בידי שמיים. וכן תני לוי במתניתה, באף תרומת הדשן. לוי היה אחד מאורחי הברייתות, אז זה הכוונה מתניתה, לוי הוסיף בברייתה שלו אף תרומת הדשן. מהי טעמה דרב? דכתיב. תשימו לב, יש כאן בגמרות המסומנות מין מסגרת מקווקבת. הסיבה שעשינו כך, כי בזה דרך כלל אנחנו שמים מסגרת סביב מקורות תנאים, אבל כאן זה כדי להקל בחיפוש הפסוק הזה בהמשך הגמרא. אז אתם רואים ארבע שורות של ציטוט מהפסוק במדבר פרק י' ח' פסוק ז'. מה כתוב שם? ואתה ובניך איתך תשמרו את כהונתכם לכל דבר המזבח ומבית לפרוכת, ועבדתם עבודת מתנה, אתן את כהונתכם, ועזר הקרב יומת. עכשיו אנחנו נסביר את הפסוק קטע קטע. עבודת מתנה, זה מה שמוזכר בפסוק, ולא עבודת סילוק. מתנה מלשון לתת, לשים, לא עבודת סילוק. מה לדוגמה? תרומת הדשן, אתה מסלק משם אפר, אם זר יעשה את זה, הוא לא יהיה חייב מיטה בידי שמיים. הפסוק אומר, ועבדתם עבודה תמה. אתם רואים את המילה תם בסוף הפסוק, תפמם, עבודה תמה, ולא עבודה שיש אחריה עבודה. אז מה זר חייב? על דבר שהוא שלב סופי, לא שלב אמצעי. רש"י אומר, עבודה תמה, עבודה שהיא גומרת או מתממת את הדבר, ולא שיש אחרי עבודה, כגון שחיטה וקבלה והולכה, קבלת אדם, הולך אדם, שיש אחריה זריקה. אבל זריקה, עבודה האחרונה שבאדם, וכן הקטרה בקומץ מנחה ובאיברים ופדרים, וכן ניסוך היין בכל השנה, וכן המים בחג. כל אלו הם כמו ניסוך היין, אין אחריה עבודה, זה עבודה תמה. הגמרא ממשיכה, ולוי שהוא מרבה תרומת הדשן, רבי, לשון לרבות, רבי רחמנה, הפסוק אומר לכל דבר המזבח. במשפט הזה, לכל דבר המזבח, לוי לומד שיש לרבות גם תרומת הדשן על ידי זר, ושהוא מחייב אותו מיטה בידי שמיים. ורב, מה רב עונה? כי רב אמר שרק ארבעת העבודות שהוא מנה לא כולל תרומת הדשן, ההוא לתויי הביטוי או המשפט לכל דבר מזר, זה לרבות לחייב את הזר שבע הזעות שבפנים ושבמצורע. רש"י, שבע הזעות שבפנים, שמזה, הזעת הדם על הפרוכת, מפר אלם דבר, זה קורבן שמביאים אם הסנהדרין טעו בהוראה, פר משיח, זה כהן גדול שפסק פסק מוטעה וקיים את זה, ושל יום הכיפורים, זה יש פער של יום כיפור, ושבמצורע, מה יצא מצורע? שמזה מלוג שמן בהיכל כדכתיב, ויזה מן השמן אצבעו וכו'. דסרקא דאיתך אמינא לאו דבר המזבח הוא. הדברים אלו, הזעות על הפרוכת, הזעת שמן בהיכל, זה לא שייך למזבח. להכי רבי לכל, לכל דבר מזבח, לכן יש צורך לרבות גם אותם, למרות שהם אינם עבודת מזבח. אנחנו חוזרים לגמרא, ולוי נפקלי מדבר וכל דבר. בפסוק כתוב לכל דבר, אז התוספת הזאת במקום להגיד דבר כתוב כל דבר, זה יהיה המקור לפי לוי. ורב, דבר וכל דבר לא דריש. רב לא רואה בזה בסיס לדרשה, לכן רב לומד את זה מלכל דבר המזבח. לפי לוי, לכל דבר המזבח זה היה לרבות עבודת סילוק. שאלה, ואימה, כשאנחנו מסתכלים על הפסוק, למה לא נגיד כזה דבר? לכל דבר המזבח, כלל. עבודת מתנה, פרט. כלל הוא פרט אין בכלל, אלא מה שבפרט. עבודת מתנה אין, עבודת סילוק לא. כלומר, לא כמו לוי, שעבודת סילוק לא יהיה חייב מיטה לזר. אז למה לא דורשים את הפסוק ככה? או בפרט, למה לוי לא רואה את זה ככה? אמר קרא, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', ולמבית לפרוכת ועבדתם. אנחנו בפסוק שכבקבנו במסגרת אמרנו שם, כתוב באמצע הפסוק, ולמבית לפרוכת ועבדתם עבודה מתנה. אז המשפט הזה, ולמבית לפרוכת ועבדתם, הוא בא ללמד את מה שאמרנו. מה שכותב בשורה הראשונה, ולמבית לפרוכת אפסיק, זה מהווה הפסק בין כללה, הפסוק אמר לכל דבר מזבח, לפרטה, מה שכתוב עבודת מתנה. מבית לפרוכת הוא דעבודת מתנה, כגון הזעות שבין הבדים דיום הכיפורים ונתינת כתורת על אש. אנחנו נחזור לגמרא ונסביר את שיטת לוי, למה בסופו של דבר לא דורשים את הפסוק ככלל ופרט. נחזור, מה היה הכלל? לכל דבר המזבח. כשמסתכלים בפסוק אנחנו רואים לכל דבר המזבח, והפרט הייתה עבודת מתנה. אבל איפה זה ממוקם בפסוק? זה עוד כמה מילים אחרי לכל דבר המזבח. אז יש לנו כלל, נכון, יש פרט, אבל יש משהו מפסיק ביניהם, מה שכתוב ולמבית לפרוכת ועבדתם. אז מה זה עושה לנו? אז הגמרא כאן בעמוד ב' בשורה ראשונה, אנחנו נקרא עוד פעם, ולמבית לפרוכת ועבדתם, אל מבית לפרוכת, כלומר בית קודש הקודשים, הוא דעבודת מתנה ולא עבודת סילוק. כשהזכרנו בית קודש הקודשים, אנחנו מתייחסים ל מתנות דם בין הבדים ביום כיפורים בקודש הקודשים, וגם נתינת הקטורת שהיה בתוך בית הקודשים. אז שמה אנחנו אומרים עבודת מתנה ולא עבודת סילוק. יש היה סילוק בקודש הקודשים, סילקו משם את הקף ומחתה של הקטורת, בהמשך היום לא הניחו את זה שם. זה כהן גדול, הוא זה שמוציא אותו שם. מה יהיה אם זר יעשה את זה? זה עבודת סילוק. שמה הזר, למרות שהוא לא אמור לעשות אותו, אבל לא יהיה חייב מיטה. אז שמה אנחנו אומרים עבודת מתנה ולא עבודת סילוק. עכשיו נדייק. בחוץ, כמו תרומת הדשן, מה זה חוץ? זה בעזרה. בחוץ אפילו עבודת סילוק, אפילו עבודת סילוק, יחייב את הזר מיטה בידי שמיים. הגמרא שואלת, אי הכי, אם אתה דורש את הפסוק בצורה כזאת עם הדיוק, אז ועבדתם נמי, אל איפה זה בפסוק? אז ראינו, שוב פעם אנחנו נחזור לפסוק, וכל אחד שיש לו גמרא מסומן יכול מהיר למצוא את הפסוק שם במסגרת המקופקבת. אז המילה ועבדתם, עבודה תמה, זה הופיע בין לכל דבר המזבח הכלל ועבודת מתנה הפרט, ואמרנו אנחנו לא נדרוש אותו ככלל ופרט, כי הביטויים האלו מופיעים באמצע. אז יש לנו ועבדתם גם כן באמצע. אז האם נגיד כזה דבר, נקרא עוד פעם שורה שלישית מראש העמוד, אי הכי ועבדתם נמי אל מבית לפרוכת הוא, כלומר בקודש הקודשים הוא דעבודה תמה כמו נתינת הקטורת על האש ולא עבודה שיש אחרי העבודה, כמו הולכת כף ומחתה שיש אחריה חפינה, ככה עושים בבית קודש הקודשים. אז יש אפשרות לעשות חלוקה כזאת בתוך בית קודש הקודשים, שאל מבית לפרוכת, כלומר בקודש הקודשים, אז אנחנו אומרים עבודה תמה ולא עבודה שיש אחרי עבודה,
בחוץ, כלומר בעזרה, אפילו עבודה שיש אחרי עבודה, ואז נחייב זר על שחיטה, על קבלה והולכה, אלו הם עבודות שיש אחריהם הזריקה, זריקת הדם. ואנחנו אמרנו לא כן, רב לא מנע אותם, ודאי שלא. אז לפי הגישה שלנו, למה לא אומרים כך? הגמרא עונה, אביו הוא כל הסיפור פה. ועבדתם הדר ערבי קרא, רש"י כותב, ועבדתם הדר ערבי, לעניין עבודה תמה, שגם בחוץ הזר יהיה חייב רק על עבודה תמה, שבב מוסיף לעניין ראשון. זה לגבי המושג של עבודה תמה. אז הוו אומר לנו שגם שבחוץ ההגבלה הזאת של עבודה תמה תקפה, רק עבודה תמה יחייב הזר, ולא נגיד כמו שניסינו להגיד שרק בקודש הקודשים יהיה זר חייב עבודה תמה ולא בעזרה, אלא וו מוסיף על עניין ראשון. ממשיך רש"י, אבל עבודת מתנה, מה שהזכרנו מוקדם יותר, לא מהדר אלא מבית לפרוכת, דלקמי דלא כתיב בוו. וכשמדובר בעבודת מתנה שהיה הבסיס של דרשת לוי, שעבודת מתנה ולא עבודת סילוק, זה נוגע לבית קודש הקודשים, אבל בחוץ גם עבודת סילוק הזר כן יהיה חייב. ביי רבה, ממשיך הגמרא, עבודת סילוק באיכל מהו? עד כה דיברנו על קודש הקודשים ודיברנו על העזרה, מה לגבי האיכל? שגם עבודה לגבי שיטת לוי שאמר ש עבודת סילוק מחייב זר בעזרה, מה לגבי עבודת סילוק בהיכל? לדוגמה, דישון מזבח הפנימי והמנורה, ככה עשו בהיכל, סילקו את הדשן, את האפר שצבר על המזבח הפנימי, וגם תיקון הנרות בדישון המנורה, גם זה דוגמה לעבודת סילוק בהיכל. מה אם זר יעשה את זה לפי לוי? רש"י מוסיף שאותו עבודת סילוק הוא גם כן עבודה תמה, ואמרנו כמו דישון מזרח פנימי והמנורה, לפנים מדמינן לי, האם מסתכלים על ההיכל כמו שמסתכלים על קודש הקודשים, והוא יהיה פטור, זר שיעשה את זה יהיה פטור ממיטה, כמו שאמרנו שהדיוק הזה, עבודת מתנה ולא עבודת סילוק, זה נכון לקודש הקודשים, מה שאין כן בעזרה, שגם עבודת סילוק לפי לוי הזר יהיה חייב. אז אם אנחנו משווים את ההיכל לקודש הקודשים, יוצא שלא יהיה, הוא יהיה פטור ממיטה, זר העושה דישון מזרח הפנימי ודישון המנורה בהיכל, כי זה עבודת סילוק. או לחוץ מדמינן לי, ואז דומה לתרומת הדשן של לוי חייב את הזר מיטה, הזר שיבצע דישון מזבח הפנימי ודישון המנורה יהיה חייב מיטה לפי ההשוואה לחוץ. הדר פשטה, רב השאל את השאלה ואחר כך הוא ענה, הוא פושט את השאלה לכיוון פטור מבית ולמבית, כלומר לעשות את ההיכל כמו בית קודש הקודשים. כתוב בפסוק ולמבית לפורחת, אז זה מרבה את ההיכל להיות כמו קודש הקודשים. ובקודש הקודשים דייקנו עבודת מתנה ולא עבודת סילוק. הגמרא שואלת, האם יש כאן מעוינים בהמשך הגמרא, והוספנו בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה הצעות נוספות לחייב זר במיטה. ממשיך הגמרא, אלא מעטה שמרבים את ההיכל לחייב זר בעבודה תמה. הזר שסידר את השולחן, אני רק רוצה להדגיש, עבודה תמה זה לא קשור לעבודת מתנה. איכשהו המילים נשמעים דומים, אפשר להתבלבל בקלות. אז לכן היה חשוב לנו להגיד אלא מעטה שמה, ורשי כותב בדיבור המתחיל אלא מעטה, ועבודת תמה מחייב בהיכל זר דמרבה, אנחנו מרבים את ההיכל ולמבית, אז כמו בקודש הקודשים עבודה תמה מחייב את הזר, אז גם וגם בהיכל. אז אם כן, אז יש פה, יש כאן רשימה של דברים שהם נראים כעבודות תמה. והנה הם. אז שואלת הגמרא, למה אתה זר שסידר את השולחן? זה שולחן לחם הפנים. עושים את זה בשבתות. הזר ששם את הלחם על שולחן הפנים לחייב. למה אמרנו מוקדם יותר רק על ארבע עבודות ולא יותר? הגמרא עונה, איקה זה לא עבודה תמה פשוט, הסידור של לחם, כי איקה סידור בזיחין. הבזיחים הם היו כלים שהכילו את הלבונה שהיה גם כן על השולחן בהיכל. אז סידור השולחן עם לחם הפנים הוא לא עבודה תמה, היא לא סופית, יש עבודה ששייך לשולחן שבא בהמשך, דהיינו סידור הבזיחין. אז הגמרא שואלת, סידור בזיחין לחייב? אז אם כן, אז בוא נחייב זר שמניח את הבזיחין על השולחן בהיכל. לא, זה לא עבודת תמה, עיקר סילוק והכתרה. יש עוד שלבים שבדבר מסלקים את הבזיחין שישו שם משבוע שעבר, מסלקים אותם בשבת ומקטירים את הלבונה שבדוחם על המזבח. אז אין מה לחייב זר מתעמידי שמיים על זה שהוא סידר את הלחמים וגם על זה שהוא סידר את הבזיחים. שאלה, אנחנו עוברים לכלי אחר, זר שסידר את המנורה לחייב. אנחנו נסתכל ברשי שסידר את המנורה בבוקר. בבוקר היו מסלקים את הנרות של זהב מן המנורה לקנח אפרן יפה, וחוזנים וקובעים אותם בהרי עבודה תמה. אז זה כמובן פה זר שסידר את המנורה נחייב. הגמרא אומרת, זה שהוא מחזיר את הכוסות האלו שנקרא הניר שבמנורה, אחרי שהוא, אמרנו, הוא סילק אותם ומחזיר אותם, אולי יש לחייב אותו. הגמרא אומר, זה לא עבודה תמה, איקה נתינה קטילה. אחרי שהוא שם בחזרה את הכוסות על המנורה, יש לשים שם פטילה. לכן סידור המנורה, כמו שראינו ברשי, הוא אינו עבודה תמה. שואת אומר, נתן פטילה לחייב, אז אם הזר שם פטילה על זה, בואו נחייב אותו. לא, איקה נתינת שמן. נתן שמן לחייב, איקה הדלקה. הדליק לחייב, הרי זה נראה עבודה תמה. הגמרא אומר, הדלקה לאו עבודה היא, אז אין מה לחייב את הזר שמבצעו. שואל הגמרא, ולא, מה אתה אומר, זה לא עבודה? ותניא, ונתנו בני אהרן הכהן אש על המזבח, וערכו עצים על האש, לימד על הצתת על יתה, שלא תהיה אלא בכהן כשר ובכלי שרת. רש"י כותב, הצתת על יתה, הצתת כסמים דקים. אם הוא צריך להצית את המזבח באחת מן המערכות, כגון שקרבה מערכה לחלות, שנשרפה כל המדורה, צריכים לחדש את האש, אז עושים את זה דרך הקסמים הדרים האלו. אז הנה, רואים, זה רק בכהן כשר, אז אותו דבר בעניין הדלקה של המנורה, שכן נחשב עבודה. הגמרא דוחה, הצתת על יתה עבודה היא. הדלקה של המנורה לאו עבודה היא. הגמרא שואל, אלא מעתה, זר שסידר את המערכה לחייב, יש תוספות בראש העמוד, ואנחנו ניגע בתוספות הזה. אלא מעתה, כותב תוספות, אלא מעתה, זר שסידר את המערכה לחייב, לא ידענה למען פריך, למי מכוון השאלה הזאת, ומה היא אמרת בשלמה. יש כאן, ונראה לי דפריך אהה דקמר ליה דזריקה מחייב. זריקת אדם, אנחנו אמרנו שהזר שעושה זריקת אדם הוא חייב. אף אגב, דאיקה בתרה הקטרה, אחרי שזורקים את אדם, יש משהו אחר כך, הקטרת האיברים של הקורבן. ומכל מקום, למרות שיש הקטרה אחרי הזריקה, ואנחנו הדגשנו לאורך הגמרא שעל עבודה תמה הוא הזר חייב מיתה, ומכל מקום מחייבת על הזר שזורק את הדם, כיוון זה בדם מיהת עבודה היא. וגבי דם זה הסוף לגבי עבודות הדם. נכון, אחר כך יש הקטרת איברים, אבל זה לא מפריע לנו מלהגדיר זריקת הדם כעבודה תמה. אם כן, ממשיך תוספות, הסידור מערכה, זה שמסדר את העצים על המזבח, לחייב, דלקה בתרה בסידור עצים ערכה, מידי. זה עבודה התמה לגבי העצים על המזבח. אנחנו נחזור לגמרא. אז על הרקע הזה הגמרא שואלת, אם ראינו בזריקת הדם שהוא עזר חייב בגלל שזה מוגדר כעבודה תמה, אז אלא מעד הזר שסידר את המערכה לחייב. הגמרא דוחה, איקה סידור שני גזירי עצים. אחרי שהמערכה מסודרת, כל הבקעים, בקעי עץ שמהווים את המערכה, יש תוספת עוד שני גזירי עצים. אז אולי, אז לכן סידור המערכה, שזה רוב החומר, הבערה, העצים, זה לא סוף פסוק לגבי סידור המערכה, כי יש תוספת שני גזירי עצים. טוב, אז כאן הגמרא שואלת, סידר הזר שמסדר שני גזירים לחייב, לא, איקה סידור איברים. שואלת הגמרא, והאמר רב אסי, אמר רבי יוחנן, זר שסידר שני גזירי עצים חייב. אז למה למה אתה אומר שלא חייב? מה, בגלל שמסדר אחר כך איברים? זה לא מונע מרבי יוחנן להגדיר
סידור שני גזרי עצים על ידי זר כעבודה שהוא חייב בה, הוא מתחייב מיתה בה, הגמרא עונה. והפליגי, מור סבר, רבי יוחנן, הוא סובר שהסידור של שני גזרים עבודה תמה היא. ומור סבר, רב ומלאב עבודה תמה היא. זה לא נחשב עבודה תמה. רש"י, למטה, בדקת רבע האחרון של שורות הקצועות, בהפליגי, רב רבי יוחנן. רבי יוחנן סבר שסידור שני גזרים עבודה תמה היא. שסידור מערכת עצים תמה וגומרת היא בה. כלומר, שני גזר עצים זה סוף סידור העצים. וסידור האיברים, תחילת סידור אחר הוא. ורב סבר לב עבודה תמה. כלומר, שני גזר עצים זה לא עבודה תמה, זה שם סידור אחד הוא, כולל סידור העברים. זה המשך עבודת סידור. ולכן לפי רב, זר שמסדר שני גזי עצים זה לא סוף עבודת סידור. תניה קבעתי דרב שהוא פטור על עבודת סילוק. אנחנו חוזרים לתחילת הסוגיה, שלכן זר שמבצע תרומת הדשן פטור לפי רב, ויש ברייתא שמסייעת לכך. תניה קבעתי דלוי שמחייב על עבודת סילוק. עכשיו קודם בביתה לרב, תני קבעתי דרב. עבודות שזר חייב עליהם מיטה, זריקת דם, בין לפנים, בין לפני לפנים, כלומר, זריקת הדם על הפרוכת, זה לפנים בהיכל, לפני לפנים כאן קודש הקדושים, זה המתנות דם בין הבדים של אהרון, והמזה בחטאת העוף, והממצא והמקטיר בעולת העוף. המיצוי בעולת העוף זה של מצמיד את צוואר העולה, עולת העוף, לקיר המזבח. אז הממצא זה בניגוד להזעה שזה מרחוק, זה הממצא והמקטיר בעולת העוף. בעולת העוף אין הזעה, יש רק מיצוי. והמנסך שלושה לוגין מים ושלושה לוגין יין. העיקר צריכים להוסיף פה, תרומת הדשן לא מוזכר פה, וזה כרב. תניא קבעתי דלוי, עבודות שזר חייב עליהם מיתה, המרים את הדשן, מיד כיווכבנו את זה, זה הסיוע ללוי. מה עוד? ושבע הזעות שבפנים ושבע מצורע, והמעלה על גבי המזבח בין דבר כשר בין דבר פסול. רש"י, שורה שלישית מתחת לגמרא, בין דבר פסול, בהנח פסולים שהפסולן בקודש, שהפסול התהווה אחרי שהוא כבר בעזרה, דעים עלו לא ירדו. כאלו פסולים, אם מעלים אותם על המזבח, לא מורידים. משום הכי חשיב ההקטרה, לכן ההקטרה שלהם נחשב. ארבע פייסות היו שם בבית המקדש. במשך היום אנחנו נתייחס למה שמופיעים פה במשניות במסכת שלנו. אנחנו יודעים ש היו ארבע פעמים התאספו לבחור העבודות השונות במשך היום. הגמרא שואלת, למה מפיסים? איזו מין שאלה זאת? למה מפיסים? כדאמרן, כבר הסברנו למה עושים פייס. ראינו שהגיעו לידי סכנה על ידי הריצות, אז חייבים היו לעשות פייס. הגמרא שואלת, זו לא הייתה השאלה, אלא למה מפיסים וחוזרים ומפיסים. אנחנו יודעים, כפי שאמרנו מקודם, במשניות אנחנו רואים שנאספו ארבע פעמים ביום, ופייס תרומת הדשן הייתה רק הראשון שבהם. אז למה עושים את זה בצורה כזאת? רש"י מוסיף פה ארבע שורות מסוף עמוד, בסוף השורה: יפיסו על כולן באסיפה ראשונה מי יזכה לזה ומי לזו. הגמרא עונה: אמר רבי יוחנן, כדי להרגיש כל העזרה. בלשוננו היינו אומרים כדי לעשות רעש, אבל יש מעבר לזה. רש"י כותב שלוש שורות מסוף העמוד: להרגיש, להשמיע כל המון עם רב כמה פעמים, שהוא כבוד למלך, שנאמר בבית אלוקים נלך ברקש. אז זה המטרה לחלוקת הפייסות, ולא לעשות אותו במעמד אחד. אומר הגמרא, כדי להרגיש כל העזרה, שנאמר אשר יחדיו נמתיק סוד בבית אלוקים נלך ברקש. אנחנו נקרא כמה שורות רק בתור הקדמה, אבל אנחנו נטפל בזה באריכות בעזרת השם בשיעור הבא. הגמרא שואלת, במה מפיסים? האם בבגדי חול או בבגדי קודש? רב נחמן אמר בבגדי חול. בזמן הפייס הכהנים עומדים בבגדי חול, עדיין לא מלובשים בבגדי כהונה. ורב ששת אמר בבגדי קודש. רב נחמן אמר בבגדי חול, דיאמרת בבגדי קודש, אם הם יהיו כבר מלובשים בזמן הפייס, איקה בעלי זרועות דחמסי ועבדי. יש כאלו שלמרות שהם לא נבחרו, הם ידחפו את עצמם, ידחפו אחרים, אלו שכן נבחרו, והם יעשו את העבודה, כי הם כבר מלובשים, אז אין בעיה לדחוף אנשים ולהיכנס לעבוד. ורב ששן אמר בבגדי קודש, דיאם בבגדי חול, אגב חביבותי מיקרו ועבד. לפי רב ששת החשש הוא נופל על אלו דווקא שכן נבחרו, ובגלל חביבות העניין לעשות עבודת בית המקדש, אם הם היו לבושים בחול, בבגדי חול היו שוכחים מהעניין והיו רצים לעבוד את הדבר מיד בתוך חביבות, והם עוד לא לבושים בבגדי כהונה, וזה פוסל את העבודה אם הם לא לבושים בבגדים. אז לכן לפי רב ששת תתלבשו קודם הבגדי כהונה לפני הפייס, ותעשו את הפייס כבר לבושים. בהמשך הגמרא אומרת, אמר רב נחמן מנע מן עלה, ומביא מקור לדבר שהפייס היה בבגדי חול. ובדף חף ה עמוד א' אתם רואים משולש גם שם אמר רב ששת מנע מן עלה, שבאו להפיס בבגדי קודש. עד כאן שיעורנו להיום.